מאזינות, מאזינים, הבריקדה, עוד פרק. הפעם אני מחזיק ביד ספר ששמו האביב המערבי, הקרב בין הטכנולוגיה לדמוקרטיה, רגע האמת, והאמת שהספר הזה בא בזמן טוב, כי הוא מדבר על רשתות חברתיות, על כיתוב, על פילוג, על שנאה, על העובדה שבעצם הפלורליזם שכל כך חיכינו לו במשך שנים, שבא לכאורה עם הרשתות החברתיות, הפלורליזם הזה בעצם לא קיים, כי כולנו תקועים בתוך עצמנו, בסביבה שלנו עצמנו, בדעות שלנו, במה שבא לנו לשמוע, במה שבא לנו לראות. בקיצור, הרשתות החברתיות עשו הרבה רע לשיח הדמוקרטי, ואנחנו נאבקים עכשיו במדינת ישראל על הדמוקרטיה, ונראה שהרשתות לא עושות שום דבר טוב למאבק הזה על הדמוקרטיה. אז ביקשתי מהפרופסור ניר שוורד להצטרף לפרק הזה כדי לדבר על הספר, על התובנות שלו, על המסקנות שלו, ובעיקר, האם אפשר ללכת אחורה, לקחת רוורס בטירוף המושלם הזה שמתחולל לנגד עינינו, ממש שערה מושלמת, שכל הכלים וכל הכוחות, במקום לעזור רק מזיקים, במקום לסייע, רק מחרבים את השיח הדמוקרטי ואת העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. אז הפרופסור שוולב, כפי שאמרתי, איתנו בפרק הזה, הוא פרופסור באוניברסיטת אריאל שבשומרון, ראש מעבדת המחקר לקינמטיקה ורובוטיקה, שזה בכלל לא קשור לפייק ניוז, דיסאינפורמציה, וכל המילים האלה שתשמעו בפרק הזה. פרופסור שוולב, יצאת מהרובוטים והלכת לאנשים, או אם תרצה, הלכת מהרובוטים לנוסחאות האלה שמניעות את העולם.
כן, תקשיב, זה נראה לי כרגע יותר חשוב. כל המסע הזה התחיל לפני איזה 3 שנים, משהו כזה, כשהתחלתי לכתוב את הספר הזה, כתבתי אותו באמת לפני 3 שנים, במשך 0.5 שנה או 2, משהו כזה, כשהתחילה הקורונה. והמטרה הייתה באמת לעשות משהו באמת טוב לחברה, ופחות לחשוב על עצמי קצת. היה, אתה יודע, זה התחיל כמסע שידעתי בדיוק מה אני הולך לכתוב, ובדיוק מה יהיה, ובדיוק מה יש בכל פרק, ומאוד מהר הבנתי שלא. שצריך, שיש דברים שאני פשוט לא מבין אותם כמו שצריך, וצריך לקרוא וללמוד הרבה הרבה הרבה, ובסוף איכשהו, אני חושב שכן הגעתי להבנה כוללת כזו של מה שקורה, או של מה שאמור לקרות, ולצערי זה באמת קורה. זאת אומרת, זה ממש אחד לאחד מה שכתוב בספר, זה מה שקורה היום, וזה פשוט נורא. אין לי מילים, זה פשוט נורא.
למה אתה קורא לספר הזה האביב המערבי, כאילו, אפרופו, זה מנסם טייק אוף על האביב הערבי שהיה אמור להביא דברים טובים, וגם הטכנולוגיה במקרה הזה, במקום להביא דברים טובים, מביא דברים רעים, זה המשקל?
כן, היו כמה שמות לספר שחשבתי לקחת, אבל באמת זה הדבר שהכי נראה לי התחברו אנשים. תראה, ב-2007 התחילו, עשו איזשהו מחקר, לקחו, היה תחילת ה-3G, את המכשירים החכמים, מכשירי הטלפון החכמים, ועשו מחקרים, עשו, בדקו לראות את הפריסה שלהם, מה הקשר בין הפריסה של הדבר הזה, כמות הפריסה שיש של מכשירים כאלו, לבין האמון במערכות השלטון, וראו שפשוט יש מתאם מלא. איפה שיש הרבה מכשירי 3G, אפשר להעביר הרבה מידע, יש פחות ופחות אמון במערכת. ואז אתה חושב על זה, אוקיי, אז מה זה קשור למה, לשאלה שלך בעצם, אז אביב הערבי בעצם התחיל בכל הדבר הזה, התחיל בעצם בכל מיני מודעות של אנשים, בוא נלך לכיכר תחריר וכולי, שזה היה נראה נפלא, אבל אחרי זה גם אנחנו ראינו את ה-BLM, ה-Black Lives Matter, בארצות הברית, עלייה לקפיטול, ברזיל, צ'ילה, התקוממויות עממיות כמו בקטלוניה, מיליון דברים, פשוט אי אפשר לספור אותם, והרבה הרבה הרבה, נראה פשוט אותו דבר כמו בארץ. קחו מה שקרה בברזיל, מה שקורה בברזיל, יש לך את לולה שהיה בכלא, ואנשים אומרים, איזה מושחת הוא, ובולסנרו מצד שני, מושחת לא פחות, או מטומטם לא פחות, או אני לא יודע מה, אבל זה אותה שיח, אותו שיח בדיוק כמו שיש בארץ. ולכן אני לא חושב שזה באמת אביב, כמו שדיברנו לפני 10 שנים, שזה אביב שהוא ממוקד לעולם הערבי, אלא זה עכשיו הגיע אלינו, ואנחנו צריכים לטפל בזה, זאת אומרת, זה משהו שעל פניו, אתה יודע, אם אני שואל אנשים מי השם, אז יש לכל אחד את השם שלו, אבל אם תיקח, אוקיי, תשאל את האנשים, באמת, מי השם ארצות הברית, יש להם דעות אחרות. צריך להסתכל על מה שקורה במדינות אחרות בשביל להבין מה קורה פה.
אז תשמע, לפני שנכנסים פה לניתוח של השנים האלה, כי הרי הכל התהפך במחקר, בתחילה תמיד אמרו, הרשת עושה המון טוב לדמוקרטיה, כי כל אחד יכול להביע את דעתו, לכל אחד יש פלטפורמה, כל אחד כותב, כל אחד קורא, ואז לאט לאט זה התהפך. בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, בעיקר מבינים שהרשת מכתבת, היא מפלגת, היא משסעת, היא מכניסה את כולנו לתוך מין אקוסיסטם מאוד אינטימי, שכולנו שומעים מה שבא לנו לשמוע ורואים מה שבא לנו לראות וזהו. אבל בוא נלך להתחלה. ההתחלה הייתה אמורה להיות אחרת לגמרי, כלומר היא הביאה לנו עולם של דמוקרטיזציה של השיח. מה קרה לזה? מתי זה השתבש?
תראה, ב-2010 גוגל, ההכנסות של גוגל התחילו להיות מעל ההכנסות של כל העיתונות בארצות הברית. באותו רגע בערך, גם פייסבוק התחילה לגדול יותר ויותר, ובאיזשהו שלב, אני לא זוכר את השנה בדיוק, שמו לב בפייסבוק, שהם פשוט הצהירו על זה, שהם הלכו ויתנו משקל גדול יותר, לידיעות שהן מעוררות שיח. במילים אחרות, ידיעות מעצבנות, ידיעות שאנשים יוצא להם הנשמה ורוצים להרוג את מי שנמצא מהצד השני. ומאותו רגע, הרשת הזאת הפכה להיות קודם כל שחקן שלישי פעיל. אנחנו לא, מה שאתה אומר כל הזמן, אתה מדבר על תאי תעודה כאלה. אנחנו יושבים ושומעים את הדעות שלנו ומעדדים אחד את השני, זה נכון, אבל זה לא החלק החזק. החלק החזק שיש פה עוד שחקן פעיל שלישי שהוא רוצה לעורר מדון בשביל כסף. וזה צריך להבין, אתה יודע, זה משהו ממש ממש בסיסי. באותו רגע, הרשת כשהיא הופכה להיות שחקן פעיל, היא גם שומרת על עצמה. זאת אומרת, היא לא רוצה שאף אחד יחטט לה בקרביים, תלך הדוגמה, ב-NYU, אוניברסיטת ניו יורק, החליטו לעשות מחקר. עכשיו, באיזה מחקר? רוצים לדעת, אני רוצה, נגיד, אתה רוצה לדעת מה קורה ברשת. כמה פעמים אמרו, ביבי בוגד, סתם אני אומר, או משהו אחר, או לא יודע, יאיר לפיד בוגד. כמה פעמים אמרו את זה? אתה לא יכול לדעת, לא המשטרה ולא אף אחד יכול לדעת את זה. פייסבוק יכולה לדעת את זה. אתה יכול לשאול אותה והיא לא תענה לך. אז מה עשו ב-NYU? אמרו, אנחנו נבנה איזשהו אפליקציה שבודק את הדברים האלה על ידי כל מיני שאילתות וזה, וכולי. עשו את ה... דיברו עם פייסבוק שהם עושים את זה, פייסבוק הזהירו אותם. אם אתם עושים את זה, אנחנו מנתקים את NYU מהפייסבוק. זאת אומרת, הפייסבוק, לא רק שהוא שחקן חזק מאוד בשיח שלנו, הוא מרכזי, והוא לא נותן לאף אחד לגעת בו. ואתם צריך להבין, אנחנו נלחמים כרגע בישראל על שום דבר, כמעט על שום, אתה יודע, הרפורמה, לא רפורמה, צריך כאילו, אתה יודע, צריך רפורמה, חלק אומרים, לא צריך רפורמה כזו חזקה, וחלק אומרים שבכלל לא צריך רפורמה, בסדר, צריך לדיין על זה, צריך לדיין על זה, אבל למה לסנוא אחד את השני? אתה יודע, לפני שנה, שנתיים בערך, אוקיי, כשהתחלתי לכתוב את הספר, באיזשהו שלב שמעתי, קראתי מחקר שמראה ששמרנים לא רוצים להתחתן עם דמוקרטים. הם שונאים כל כך אחד את השני, ועל בסיס מה? בעצם על שום דבר. כי שניהם רוצים בטובת ארצות הברית. זה הצהרה של כל אחד מהאנשים שהיו בריאיון. בישראל זה התחיל ככה גם עכשיו, אם אתה ראית לאחרונה.
אוקיי, אבל אתה אומר כל הזמן שיש את הגוף השלישי הזה, והגוף השלישי הזה זה מה שאנחנו מכנים האלגוריתם. זו אותה נוסחה ממוחשבת שיודעת להדהד את הדברים המכתבים והמסניעים, ואלה שגורמים להרבה מאוד כעס ומדליקים את השיח. יושבים החבר'ה בפייסבוק, אולי גם בטוויטר, ומפתחים ממש נוסחה שמבליטה את הדברים הקיצוניים, זה הסיפור? היא מוציאה אותם ודוחפת לנו את זה לפרצוף?
כן. אם אתה אומר משהו ואתה מסיים אותו בשערוריה וגועל נפש, ואני לא יודע, כל מיני דברים שבעצם בסופו של דבר מעצבנים את הצד השני, והצד השני צועק עליך ואז נוצר איזשהו שיח, זה מה שהיא רוצה לעשות. היא רוצה את זה, ואז היא עושה לך פוש, היא שולחת לי את זה ולעוד הרבה אנשים, יש לך הרבה הרבה יותר הד לדבר הזה. זה בדיוק, זה התוכנית העסקית שלה.
אז מה זה אומר בעצם? מה זה אומר? שאנחנו מסתכלים רגע על קריסת השיח הדמוקרטי, כי אם כולם רק שונאים האחד את השני, ואף אחד לא מוכן להחשיב עכשיו לשני וגם לא להתחתן, אפרופו כפועל יוצא, אז כל המבנה שחשבנו שעוזר לעולם, מתגלה כסטן הגדול כרגע. הרשתות החברתיות הן השטן הגדול של מה שאנחנו רוצים שיהיה פה, שתהיה דמוקרטיה, שיהיה פלורליזם.
צריך להבין, זה לא, אתה יודע, אני, זה מלחמה הדבר הזה, כי אנשים חושבים שזה לוח מודעות, וזה לא לוח מודעות. וכשטוויטר נקנתה על ידי אילון מאסק, כל הימנים חגגו, איזה יופי, שוב נחזור ונוכל לדבר. זה קשקוש, זה הורס את החברה, זה ממש ממש הורס את החברה. אז תראה, המטרה שלנו זה לא, בואי אני אגיד לך עוד משהו. לפני 270 שנה מונטסקיה, הוא ניסח את הפרדת הרשויות. מאז אין שום שינוי במערכת הדמוקרטית, שום דבר. אבל אתה יודע, השיח הוא אחר, מדורת השבט אחרת, הכל הכל השתנה. אני יכול, בספר באמת מתואר לעומק, הדברים האלה מתוארים לעומק. אבל השיח שלנו השתנה במהות שלו, לא רק במילים שאני אומר, בזה שאני יותר גס וכו', אלא במהות שלו, ביכולת שלנו להעביר רעיונות. ולכן אנחנו צריכים לעשות שינוי. 270 שנה לא היה שינוי באידאה הדמוקרטית. צריך לעשות שינוי. עכשיו, אני אתן לך דוגמה. אנשים עושים, כן, עושים שינויים כאלה. אנחנו פשוט בישראל לא עושים שום דבר. נגיד, האיחוד האירופאי, יש תקנת הגנת המידע של האיחוד האירופאי. זה נקרא GDPR או משהו כזה. ויש לנו איזושהי מקבילה בישראל, אבל לא מלאה. אחד מהדברים שהם אומרים, אנחנו רוצים שיש שליטה על המידע האישית, הדבר החשוב יותר, הוא שהם אומרים שכל מדינה, לכל מדינה שנמצאת באירופה, באיחוד האירופאי, חייבת להקים רשות פיקוח עצמאית על האינטרנט, על הרשתות החברתיות באופן ספציפי. ואז חוק אחר נגיד, חוק גרמני, אומר, תקשיב, אם יש לך רשת חברתית, יש המון המון רשתות חברתיות כמובן, לא רק פייסבוק, שיש לה יותר משתי מיליון מנויים, אז יש לה חובות, לא רק זכויות. היא צריכה למחוק תוכן פוגעני תוך 24 שעות. ומה זה אומר? זה אומר שהם נכנסים ללחץ, ואם לא, הם מקבלים כנס, כן, כנסות רציניים, לא קשקושים. אז מה הם עשו בגרמניה? פייסבוק בגרמניה מעמידה 1,200 איש, שהם בודקים תוכן פוגעני ומורידים אותו. למה אנחנו לא יכולים לעשות דבר כזה? אני אתן עוד דוגמה. כשאני נכנס, אתה נכנס לפייסבוק או לטוויטר וכו', אין כמעט חומר פורנוגרפי, ממש קשה למצוא. אתה מכניס חומר פורנוגרפי, הוא יורד תוך שנייה. אלגוריתמים הם מספיק אינטליגנטים, אלגוריתמים של פייסבוק ושל טוויטר ושל כו', מספיק אינטליגנטים בשביל לדעת, להגיד, זה פריים שלקוח מסרט פורנוגרפי, לכן אני מורידה אותו מיד. כן? אבל אם תיקח סרטים של אנשים שוחטים אנשים אחרים בפעולות טרור, כי על זה אגב התחיל, ב-2018 התחיל החוק, התחיל להיות מנוסח חוק גרמני. אז אתה רואה את זה עוד פעם, מתחפש עכשיו בפייסבוק, תמצא מלא כאלה דברים. יש אפילו דפים שמיועדים להסביר איך לרצוח חיילים, או לרצוח, יש המון דברים כאלה. ופייסבוק לא מורידה אותם. עכשיו אתה חושב על עצמך, האלגוריתם הוא חכם מספיק בשביל לדעת, להבחין שמשהו הוא תוכן פורנוגרפי, אבל הוא לא מספיק חכם בשביל להבחין שיש, הנה שני סרטים שכל הזמן חוזרים על עצמם ומופצים, הרי זה שטות. זה רק בשביל רווח. אנחנו צריכים, צריך להיות משהו, זה, צריך אנשים להבין שזה לא, אנחנו, שנינו, אנחנו לא עכשיו מסיתים לשינוי או להקטנת החופש הדיבור, אלא להגנת הדמוקרטיה. 270 שנה מספיקות. צריך עכשיו לשנות את הדברים האלה, ואנחנו לא נהיה ראשונים.
יש נטייה להאשים את הימין, את השמרנים בעיקר, בפגיעה בשיח, נכון? אנחנו תמיד אומרים, השיח האלים הזה והפשיסטי, יש מין נטייה כזו לומר, אבל אתה כותב בספר, בין היתר, אתה כותב על השמאל ועל פוליטיקת הזהויות, ונדמה לי שאתה גם מפיל על השמאל, אולי רק האמריקני או בעיקר האמריקני או בכלל, הרבה מאוד אחריות על מה שנוצר כאן, ופה אתה מחבר את זה גם לפוליטיק קורקט ולכל מיני מגמות אחרות. קח אותי רגע לשם, כל צד פוליטי, במה הוא השם?
אני, הספר הזה הוא א-פוליטי לחלוטין, א-פוליטי לגמרי. אם אתה תמשיך ותסתכל, תראה שבהמשך אני מדבר על פופוליזם, שהוא נחלת הימין, למרות שזה לא נכון תמיד, אבל פופוליזם כרגע הוא נחלת הימין. שתי הדברים האלה זה אותו דבר, מבחינת איך שהשיח מתנהל זה אותו דבר בדיוק. אחד אומר אני, הקבוצה השנייה בתוך החברה היא רעה, זה שיח הזיות הפוליטיות, והשיח השני אומר אנחנו נגדם, אנחנו נגד הפלסטינים ואנחנו נגד הלאום השני. זה אותו דבר בדיוק, זה גם מעורר סנאות וזה, אין פה איזה, אבל מה שכן, מה שכן אתה צודק בו, זה שאם תסתכל על, על מה שקרה בחברה, אנחנו, אני בן 50, אתה בן 40, אז בשנים האלה שאנחנו חיינו הבוגרים, אני חושב שאני לפחות מבחין בשינוי, בכמות הרעיונות החברתיים שהולכת וגוברת. שינויים לרעיונות, ואני אקח את מיכאלי לדוגמה, עם השיח הגבר אישה הזה שלה, שהיא בטוחה שהיא יכולה להפוך את העולם עם זה, זאת אומרת להפוך את השיח הישראלי, וזה נכון, היא באמת יכולה. כן, זה ממש נכון. עכשיו, למה זה קרה? זה קורה, היכולת הזאת של לקחת רעיון שהוא אפילו לא בשל, ולנסות להטמיע אותו בחברה, כן, שהוא באמת הרסני לחברה, כי חברה היא נוצרת אחרי הרבה הרבה זמן, עם כל הסייגים שלה וכו', ובא מישהו ואומר, לא, זה עכשיו מעכשיו אחר. היכולת הזאת היא יכולת שהיא בזכות, אולי לא בזכות, אני אומר, בעתיין של הרשתות החברתיות. שוב, לכל אחד יש לנו, אנחנו בדרך כלל, אנחנו רשת אנושית שמבנה באיזשהו אופן עם קישוריות מסוימת, זאת אומרת אנחנו מקושרים למספר מסוים של אנשים באופן טבעי, אבל בפייסבוק אנחנו מקושרים לפי 10 בערך יותר אנשים, ולכן הרעיונות רצים יותר מהר, ואפשר להוכיח, והוכיחו את זה, כאילו הוכיחו את זה פשוט בצורת סימולציה, איזה אם מישהו רוצה לשמוע על זה, או שיחפש משחק השיום או naming game, זה מראים שבעצם מספיק, אחוזים מאוד מאוד קטנים של אנשים בזמן הטבעי, לפני הרשתות, 10% מהאנשים שהם ממש מאמינים באיזשהו רעיון, בשביל שכולם יאמינו בו, היום זה הרבה הרבה פחות. אף אחד לא יודע כמה. וזה שיש כל הזמן עוד ועוד 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 רעיונות חברתיים יותר ויותר חדשים, ודקונסטרוקציה של החברה שלנו, זה גם לא טוב. אנחנו צריכים לשמור על החברה, אבל אני חושב, במחילה, זה נראה לי משהו שכרגע בישראל, הוא פחות ערך. יותר חשוב להבין שאנחנו צריכים שינוי, וצריכים להבין גם איזה שינויים צריך. אני, זאת אומרת, תיקח דוגמה מה קורה בכנסת ישראל. כנסת ישראל ה-20, אני עשיתי בדיקה, רק הילד שקד עם מהנדסת מחשבים. כל השאר לא יודעים כלום. אותו דבר, אולי לא, סליחה, אולי אני מגזים, אבל לא נראה שהם יודעים. באספה הלאומית הצרפתית, אותו דבר, 577 חברי בית ואיש מחשבים אחד, וגם בבונדסטאג זה אותו דבר, זה לא שאנחנו מפגרים.
למה זה חשוב?
זה חשוב כי אנשים בכלל לא מבינים את הבעיה. תראה, אני דיברתי עם כמה חברי כנסת לגבי אוקיי, בוא תעשו שינוי, כן?
למה שיעשו שינוי? טוב להם עם זה. זה נותן את הפלטפורמה שיכולה להפיץ כל שקר, כל פייק, כל דיסאינפורמציה, כל מיסאינפורמציה, כל דבר, בלי שום בעיות, זה מפיץ את זה בהמונים, ואתה לך תקריש את זה עכשיו, למה אתה מצפה שמישהו יבוא? אני זוכר בקדנציה הקודמת, בממשלה הקודמת, כשניסו לטפל בזה, נתניהו יצא בשצף קצף, אמר יש פה פגיעה בדמוקרטיה, ואחרי זה אתם תבואו במערב, אתה זוכר את הנאום הזה של נתניהו, אולי אני אמצא את זה, אבל אתה יודע, למה שיבטלו את זה? זה מתנה.
נתניהו גם אמר הפוך, הוא אמר שהם צריכים לבדוק את זה באיזשהו שלב, אני לא זוכר באיזה נאום, אבל אני לא יודע, אני מאמין אני עדיין מאמין באנשים. אני מאמין שאנשים רוצים טוב.
אוקיי, תן לי לקרוא לך משהו מהספר, בסדר? אתה כותב ככה בעמוד 114. אז אתם חושבים שאתם מחליטים בעצמכם מה אתם קוראים. אולי אתם אומרים לעצמכם, נכון, התקשורת מוטה, אבל בכל זאת, כל אחד מאיתנו יכול לבחור אילו כלי תקשורת לצורך ולמה להיחשף. אך התחושה שאנחנו שולטים במה שאנחנו רואים היא שקר מוחלט. וזו בסך הכל אשליה שרוצות להעניק לנו הקבוצות המחזיקות בתקשורת. קחו נשימה עמוקה, כי זהו רק קצה הקרחון. תסביר בבקשה, ועל סמך מה אתה אומר את הדברים הקשים האלה.
תראה, כשאתה פותח, היום רוב אנשים, 60% מהצפייה, זה אולי לא היום כבר, זה נכון ל-2019 לדעתי, שאת רוב החדשות אתה, 60% אנחנו אנשים קולטים מהחדשות החברתיות, ולא בוויינט, ולא בסמט, כן בוויינט, אבל דרך הרשתות החברתיות, כן במעריב, אבל דרך הרשתות החברתיות, זאת אומרת, אני נכנס לפייסבוק, ואני מקבל בפוש כל מיני ידיעות. עכשיו, איזה ידיעות אני מקבל? אני יכול להגיד לך, אני, ספציפית, אני מאוד אוהב שהכל מאוזן אצלי, אז אם אני, אז אני חבר בכל מיני דברים שהם, נגיד, מזוהים עם השמאל, וחבר בדברים שמזוהים הימין, אני רוצה לשמוע את כל הדעות, וזה הפך להיות משימה בשבילי, אבל כשאני רואה מה שמזרימים לי מהימין, התוצאה של מה שאני קורא, זה שהשמאל מפגר. או רע. ואותו דבר גם הצד השני. זאת אומרת, הדוגמאות שאני מקבל, הכתבות שאני מקבל, הכל הכל, זה מעשה ידי וויינט אולי, אבל אני מקבל רק את הדברים שמכיסים אותי מאוד. וזה הכוונה שלי. עכשיו, זה באמת, בדברים האלה אנחנו צריכים, נגיד, אנחנו גם בזה, אנחנו, ישראל אין פשוט, אין עבודה בכלל, לא עובדים בדברים, בכיוונים האלה בכלל, נגיד אוסטרליה, זאת אומרת, נגיד פייסבוק לא נותנת אגורה שחוקה לוויינט. ולמרות שהיא משתמשת בשירותים שלה, כמובן. באוסטרליה זה לא ככה. באוסטרליה הוציאו חוק לפני שנתיים או שנה וחצי, משהו כזה, הן צריכות לשלם. וכמו שהן צריכות לשלם לחברות חדשות, הן צריכות לשלם גם לחברות שמוציאות ידיעות פייק. ואז יש לנו פה, נפתח דף חדש, שיכולת בשליטה בדברים האלה. כי יש חברות שזה מה שהן עושות. הן מוציאות פייק כדי לקבל לייקים, כדי לקבל מקום לפרסמות וכולי. ואגב, אני לא יודע מה מצבנו בעניין הזה, אבל לדוגמה פינלנד מקבלת המון 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 מידעים וכל מיני ידיעות, אנשים מקבלים בפינלנד ידיעות שמפלגות את החברה מרוסיה. וזה יש דוח עצום של נאטו שאני גם סוקר אותו קצת, כי זה ממש כמו דוח מלחמה. ולכן אנחנו, אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו גם טיפשים, אתה יודע, כמדינה. ואם אנחנו לא עושים את זה בשביל האזרח הקטן, אז אנחנו אידיוטים שימושיים. אנחנו צריכים, כאילו, אתה יודע, צריכים להתחיל לפקוח את העיניים. זה, אנחנו חיים בעולם אחר כרגע.
אז מי הם הכוחות שפועלים? מי משפיע על מה שאני קורא? מי משפיע על מה שאני נחשף לו? כי אתה מדבר פה גם על כוחות כלכליים וגם על כוחות, אתה יודע, טכנולוגיים כן. כמובן ופוליטיים. מי הוא עוד בן אדם עם האצבע על ה...
יש דברים מסורתיים. רציתי בתך לקרוא לספר הזה, Manufacturing Non-Consent, כי יש ספר מאוד ידוע שנקרא Manufacturing Consent, שהוא ישן מאוד, של שכחתי את שמו, לא משנה, אבל הרעיון שם הוא בעצם שבשביל שהידיעות שמתפרסמות בעיתונות המסורתית, עוברות כל מיני מסננים, שמסננים שזה אומר גם, נגיד, יחסי תן וכך בין הפוליטיקאים לעיתונאים, ועוד קבוצות השפעה וכולי, קבוצות אינטרסים וכולי, כל מיני דברים כאלה. אז כל הדברים האלה עדיין עובדים ברשתות החברתיות. רק שעכשיו יש עכשיו גם את הרשתות עצמם, אתה יודע, שיש להם את האינטרסים הכלכליים, הענקיים שלהם, והם לא ייתנו לאף אחד לגעת בהם. אז לצורך העניין, מה שאמרת אגב קודם, לגבי האינטרסים של פוליטיקאים, אז פוליטיקאים גם לא רוצים ללכת נגד הרשת החברתית, לא רק בגלל שהם אוהבים אותה, בגלל שהם מפחדים ממנה. לדוגמה, טראמפ, העיפו אותו מהרשת החברתית, וזה טראמפ. אז מה יגיד חבר כנסת מספר 27 ביש עתיד? הוא מפחד. אבל אני אגיד לך, לישראל דווקא יש מוצא, אולי זה הפתיע אותך. בעיניי, המוצא הוא החרדים. ואני חושב שזה משימה לאנשים שכמוך ואולי גם כמוני, ולהתחיל להסביר לחרדים מה קורה. כי החרדים הם לחלוטין לא נמצאים ברשת החברתית. גפני אין לו שום מחויבות אלקטורלית, הוא לא צריך את הרשת החברתית, הוא לא נמצא שם, והבוחרים שלו לא נמצאים שם.
אני לא בטוח.
אני, לא, זה לא לגמרי. אז אני אסביר למה זה חשוב. הוא הכי פחות, בוא נגיד ככה, בפוליטיקה הישראלית הוא הכי פחות תלוי בדבר הזה. עם זה אתה בטח מסכים איתי. אבל הוא לא, אני חושב שהוא לא יודע כמה פגיעה יש בקהילה שלו, כמה אנשים שונאים את החרדים כרגע. לדעתי השנאה היא גואה לחרדים. וזה לא היה עד לפני כמה זמן, זאת אומרת, היו נכון, לא נתגייסים וכו', זה נכון, אבל היום השנאה היא הרבה הרבה יותר גדולה, דבר ראשון. דבר שני, הפחד על, תראה, מי שנכנס לרשת חברתית הוא כבר לא יצא ממנה, הוא בטח לא יצא ממנה אותו דבר. וזה אומר לשון הרע, אתה יודע, אנשים דתיים, מדבר על חרדים, הם מאוד שומרים על לשון הרע, זה המשמעות של להיות ברשת חברתית זה לשון הרע מההתחלה עד הסוף כמעט. אז זה גם פגיעה בילדים. ומצד שני, אין להם את התות האלקטורלית הזאת.
פרופסור שפל, תן לי, פרופסור שפל, להרגיע אותך. זה לא מטריד אותם כל כך. אני רואה הרבה מאוד אנשים בטוויטר, מגיבים לי, מגיבים לאחרים, חופשי כיפות, סקנים, מה שתרצה, חרדים לכל דבר, נותנים בראש, סליחה על הביטוי, בלי למצמץ. לא נראה לי שלשון הרע זה מה שמפריע להם שם. לכן אני לא כל כך מבין למה אתה חושב שהחרדים הם אלה שישנו את השיח או את המנגנון שאנחנו רואים כרגע ברשתות החברתיות. תדייק אותי יותר כי לא הבנתי.
תראה, אני אגיד לך, אני לא מצפה מהם להמון. אני מצפה לזה שאם יהיה איזשהו פעילות שמנסה למתן את הרשת, לא את השיח. אני רוצה שיקחו חוקים שכבר נחקקו בארצות, לא בארצות הברית, באוסטרליה, בהודו, באירופה, בגרמניה. יש חוקים, אפשר, לא צריך להמציא יותר מדי. צריך רק להתאים אותם קצת פה ושם, והם רק, הם קיימים. זו עבודה שבכל מקרה פרלמנטר צריך לעשות. עכשיו, הם היחידים שאין להם שום מניעה לעשות את זה. וההפך, זה הדבר היחידי שזה יעזור להם, להם כקהילה, לשמור על עצמם כקהילה, ולשמור על עצמם כאהובים ולא סנועים כל כך.
טוב, אולי פספסתי משהו, אבל בסדר, אני זורם איתך. אני רוצה עוד ציטוט, עמוד 174 בספר. הטכנולוגיה בשירותנו, אתה כותב. אפשר לחוקק חוקים שימתנו את השיח ברשתות כדוגמת אלו שנשרחנו, אבל כשהמציאות עומדת על כ-6,000 ציוצים לשנייה בטוויטר, קשה מאוד לאכוף אותם בלי טכנולוגיות יהודיות. כשדנו בפוטין, הזכרנו את מערכת בדיקה עמוקה של חבילות מידע, הטכנולוגיה הזו בשילוב בינה מלאכותית, היה המנוע העיקרי שיכול לעזור למתן את תופעת החדשות המזויפות ברשת. אוקיי, בוא נדבר על הצד הטכנולוגי, זה גם מעניין. אתה אומר בעצם מה, שצריך לבנות מערכות טכנולוגיות שמנטרות מתקפות פייק ועולות עליהן בלייב, מין סוג של מקמים ענקיים כאלה שכל הזמן בודקות וסורקות את הרשת ובולמות את הפייק, זה מה שצריך לעשות?
כן, אני אגיד לך, קודם כל אי אפשר לעשות כל מה שאתה אומר, כמובן זה מדינה דמוקרטית, אבל גם מה שיש היום זה מגוחך, היום החוק היחיד שיש בישראל, שזה החוק של שר, שאומר ששופט יכול להורות יכול להורות לרשת חברתית להסיר תוכן, וזה ה-6,000 ציוצים האלה שאמרתי שם, שזה פשוט מגוחך, זה פשוט לא מתאים, אי אפשר להשתלט על כמות כזו, ולכן הדרך היחידה זה לעשות את זה בצורה באמת טכנולוגית. אז סין ורוסיה משתמשים בכל מיני מערכות כאלה של בדיקת חבילות עמוקה, זאת אומרת, נכנסים בתוך שרתים, יש מכשירים שמסיים בתוך השרת, והשרת בודק לראות כל מיני דברים כל מיני דברים, נגיד שנאה, דברים של שנאה, דברים של מה שאתה רוצה לחפש ויכול לחפש, ואז להעמיד או הרבה אנשים או מערכות למידת שפה שיש היום מטורפים, כמו ה-JetGPT, שיכולים להגיד לך מה נאמר שם בגדול, ואז להעביר את זה, לא יודע, או אתה יודע, מנגנונים לעשות טכנולוגית זה לא כזה בעיה, מספיק שיהיו 20 סממנים שהם בעייתיים, ואז להעביר את זה לבן אדם אחד שילחץ על כפתור וזה יימחק, ואם זה קורה עוד ועוד ועוד פעמים, אז מסירים את הבן אדם הזה מהרשת, זה לא דברים שאתה יודע, הם בשמיים, זה קורה היום בגרמניה, וזה קורה בסין, אני אתן לך דוגמה מצחיקה, השליטה בשיח, בסין היא מטורפת. אם היום אתה אומר פו הדוב בסין, או שאתה אומר כיכר טיאננמן, בתוך הצ'אט שלנו, בתוך השיח שלנו, המילים האלה פשוט ייעלמו. זאת אומרת, אתה אומר בוא לפגישה בטיאננמן בעוד 7 שעות, אז מה שיצא זה בוא לפגישה בעוד 7 שעות, זה הכל. ופו הדוב שם, זה בדיוק הסבר למה, צריך להיזהר עם הדברים האלה, אבל פו הדוב מזכיר להם מבחינה ויזואלית את הנשיא, אז פשוט החליטו שאסור להגיד פה הדוב.
אוקיי, תעתיק את זה אלינו, אבל איך אתה רוצה שזה יעבוד במדינות דמוקרטיות ולא בסין? איך אתה רוצה שהדבר הזה יבדוק את הרשת?
אז קודם כל, כמו שאמרתי לך, באיחוד האירופאי, לכל מדינה שנמצאת ברשות, יש רשות מפקחת עצמאית. עכשיו, אפשר ללכת ולראות בדיוק מה הם עושים וללמוד מהם. זה דבר ראשון. דבר שני, הדבר הפשוט זה לשים מערכות DPI כאלו, מערכות חבילה, בדיקת חבילה עמוקה, לחפש מילים מסוימות שהרשות הזאת מחליטה שמילים שהן מסוכנות לנו, סתם ברמה של טרור אפילו, ולהתחיל להסיר דברים על ידי אלגוריתם פשוטים, זה לא איזה משהו זה חברה קטנה יכולה לעשות, זה לא איזה משהו מסובך. בייחוד, אני אומר, בייחוד בזה שהיום יש גם את המערכות של למידת שפה, שהן מטורפות, היום התחילו להיות ממש מפחידות, אז המערכות האלה ממש מבינות, או לפחות נראה שהן מבינות מה שכתוב, ואפשר לנטר את זה, אתה יכול לסמוך על מערכות הביטחון הישראליות שיודעות לעשות את זה די בקלות. אבל בסוף זה כמובן צריך להיות בתוך, בתוך שליטה של בני אדם, ולא לא לגמרי הכל במוחשב וכו'. בוודאי שאני רוצה, אגב, אם אני, כמו שאמרתי לך קודם, אני רוצה לחקור, אני כחוקר ניר שוואל רוצה לחקור את הרשת, רוצה לדעת כמה, מה, כמה שנאה יש כרגע ברשת, או הממשלה רוצה לדעת, רק כחתכים סטטיסטיים. זה אין לנו בכלל אפשרות לעשות את זה, אני רוצה שזה יהיה פתוח. כי רק ככה אתה יכול, אתה יודע, לנקוט עמדה, אם אתה לא יודע כלום מה קורה, אתה לא יכול לנקוט עמדה. היום, לפני איזה יומיים, אמרו, הסטודנטים באו למשרד החינוך, אמרו, ילדים, תלמידים אמרו שהם שונאים אחד את השני, ולא יודע, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל האם זה נכון או לא? אז בימין יגידו לך, לא פתאום, זה לא נכון, הם מגזימים, בשמאל יגידו לך, כן, זה נכון, אני לא יודע, אולי ההפך. אני רוצה לדעת מידע לאשורו, האם צריך לנקוט עכשיו, אני לא יודע, איזשהו משהו, איזשהו צעד. אז זה משהו שחובה על המדינה להורות על הרשתות. זה צריך להיות פתוח. כנסות, תראה, יש, אמרתי, כמו שאמרתי, יש חברות שמפיצות פייק ניוז כעבודה. והרשת יודעת שזה פייק ניוז, והיא לא מסירה אותן. כנס. זה דברים שלא קורים רק, אני אומר, זה בהרבה מדינות כבר.
פרופסור, נראה לי שלא נוכל לפתור את כל הבעיות, אתה נותן פה כמה הצעות מעניינות, וכמה עצות טובות, וגם כמה רעיונות שלא כדאי לזרוק לפח. האביב המערבי נמצא על המדפים בהוצאת סלע מאיר, צריך להגיד גם את זה, ואני ממליץ עליו בעיקר כי גם אתה וגם אני נראה לי עוסקים כבר מספיק שנים בכל הקטע הזה של דיסאינפורמציה, ואני חושב שהספר הזה חשוב עוד יותר, בטח בימים שבהם מתפרסמים התחקירים הבינלאומיים אודות יוצרי הכאוס, חלקם פה בארץ, חלקם במקומות אחרים בעולם, ואני חושב שכדאי מאוד שנבין את זה, שלא חייבים את החברות האלה, העסקיות שעושות מיליונים, כדי להפיץ כזב ודיסאינפורמציה, וזה קורה כל הזמן, והשאלה הגדולה היא כמובן, מה עושים עם הסיפור הזה, כאשר זה קצת, לפחות מרגיש לי, שזה טיפה יצא משליטה, ורצינו טוב ויצא קצת רע, ואנחנו נמצאים בעצמנו בתוך מין ערבוביה ענקית כזו של התעסקות ומלחמה למען הדמוקרטיה וחופש הביטוי, ולך תדע לאן זה יתגלגל. על כל פנים, פרופסור ניר שוואל, תודה רבה, היה מאוד מאוד מעניין, ואני מצפה כבר לספר הבא.
תודה לך, תודה רבה.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא topler@strudel.gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.